אז זהו, אני רוצה מעל לבמה זו, בכובעי כרבנית, לפנות לבריטניה ולבקש את כל הכובעים של המלכה, שגם ככה לא מתאימים לאף אחת, כי קמילה היא נורא מכוערת, וזה לא בשבילה. כמה כובעים, ובכל הצבעים, בכל הגוונים. כן, הסאוד, שי, תצילי אותי. לא יודעת, תעשי לו משהו. או שזה הקול שלי, ואז זה בכלל נורא. נכון, יש לי ליווי. מה העניינים? מה את לא אומרת? לא באת ככה יפה לאולם המסכן בלוד. לאולם של הפרעות, שלא שיפצו מהפרעות. איך את מרגישה? איזה בנות, ברוכה הבאה. בטח שאפשר.
כל שמעתי שכל בית המלוכה,
כן?
הגברים מלאים אותם.
מה עושים?
מלאים.
ברית מילה? יש, מותר. תר להתחתן עם שר על זה. אוקיי, יש מוזיקה ברקע זה ש... זה מהאירוע הבינלאומי. בנות, נו, רווקות.
יש שם אמריקאים.
המון...
המון אמריקאים.
המון...
יש פה
חוץ אמבולנס. לא, יש פה אירוע נורא גדול. עולמי. כן. אז היום אנחנו בעזרת השם בשבועיים האחרונים של השנה. התחלת לבשל. אנחנו... התחלת? גואלית, כי אשכנזים מקפיאים. אנחנו חם מגישים. אם את לא מגיעה לערב החג עצבנית, זה לא. אתם מגיעות קפואות. סליחה, אז אני מתנצלת. שתי שבתות אחרונות של השנה, בעלי המוסר היו צועקים, אם ישמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים. זה שתי שבתות, כך אומרים בעלי המוסר, שתי שבתות שאם שומרים עליהן, זה למפרע, למאחורה, מתקן את כל השבתות שלא שמרת, או שחיפפת, או שעשית כל מיני דברים לא נחמדים. שתי שבתות של השנה. אם ישמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים. זה המון. אז בזה אני אתחיל לפני שאני אשכח. אנחנו לאט לאט מתקרבים ליום ההולדת של העולם שנברא בכ"ה באלול. ליום ההולדת של אדם וחווה בראש השנה, והשבוע יום ההולדת של החסידות. הבעל שם טוב נולד בי"ח באלול. בעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי נולד בי"ח באלול. כשבעצם זה המסר של החסידות, חי אלול. חי אב וחי אלול וחי חומם, גם נאסף תשרי וחי אימם. אתם יודעות שלפעמים אני מסתכלת על הימים האלה, אלול וראש השנה וזה, ונראה לי שאחינו החילונים הרבה יותר מתרגשים מהם. רצים לסליחות, זה אנחנו כבר עושות כמו מתות. התרגלנו וזה. באה תנועת החסידות ואומרת, יאללה, מאמי, קדימה, את עושה את הכל בחיות ובחשק. אז בשביל זה באנו לפה, בעזרת השם, אנחנו הולכות לעשות לעצמנו יום הולדת. הרי יום הולדת זה מוסד מגוחך. לא באמת נולדת ביום הזה. נולדת לפני 40 שנה. 30 שנה, 20 שנה. אז למה את קוראת לזה יום הולדת? מפני שאת מבינה שכל יום על האדמה הזאת הוא כזה נס וכזאת התחלה חדשה. אז היום בעזרת השם נשתדל לחיות את הזמן הזה. ונתחיל עם המלכה. כי חז"ל אומרים לנו שבראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. איך אני אדע איך ממליכים אותו? חז"ל אומרים, מלכותא דארעא כאין מלכותא דרכיה. כמו שרואים את המלכות פה למטה, ככה היא מתנהלת גם למעלה. בואו נתחיל בהבדלים שבין המלכה אליזבת לבין המלכות שלנו, אבל אחר כך נלמד ממנה שיעור מאוד מאוד חשוב. אז קודם כל ההבדל הענק בין המלכות כאן לבין המלכות בשמיים. כשהיינו לפני כמה שבועות בלונדון, סיפרו לנו השגרירים שלנו, ציפי חוטובלי ובעלה אור, סיפרו לנו, תודה רבה שי, שאחת לשנה הארמון נפתח, כל האגף האחורי של הארמון נפתח, ולמלכה יש היה. אוסף מאוד מאוד גדול של יצירות אמנות, וכל מי שרוצה יכול להיכנס ולראות את היצירות האלה. ואצל הקדוש ברוך הוא, בפרט בחודש אלול, לא צריך לחכות שיפתח הארמון. איך ניסח את זה רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא שנולד השבוע? המלך בשדה, בשדה, בשדה. מה זה אומר? את לא צריכה לפחוד מכלום. אני מתונפת מדי, אני מגעילה. גם אם אני אנסה עוד פעם, אני אפה לפה ולפה. רבי נחמן מברסלב, שהוא צאצא של הבעל שם טוב שנולד השבוע, אומר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר שלא יתפחד כלל. מה הוא אומר בעצם? אם המסלול הזה שעל הגשר היה בתוך שדה מאוד רחב, היית הולכת ישר ככה, בלי ליפול לא לימין ולא לשמאל. בגלל שזה לא שדה נורא גדול, זה רק גשר, את מתה מפחד ובסוף באמת תיפלי. מה זה מראה? הוא אומר, שהפחד בא מבפנים. בעצם אין פחד, הרי אם זה היה שדה גדול, היית הולכת ככה, דוח, ישר, בריצה. ברגע שאת יודעת שזה גשר שאפשר ליפול ממנו, אמאלה, מה אני אעשה? מה אני אעשה? הגשר הזה נמצא בחודש אלול בשדה. בואי נרוץ בשדות, שמיים ייפתחו. עכשיו את יכולה ללכת ישר. אל תפחיד את עצמך, אמאלה, זה מבהיל, זה מפחיד, זה רע. את יכולה להיכנס מתי שבא לך לארמון. בואו נקרא את המילים המקסימות של רבי שניאור זלמן מלאדי על השדה הזה. משל למלך, שלפני בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו, והוא מקבל את כולם. לא משנה מה עשית, בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם, וכשהולך העיר הם הולכים אחריו, ואחר כך, בבואו להיכל בראש השנה הם נכנסים אחריו. לפני תקיעות השופר, הבעל שם טוב שנולד השבוע, היה תמיד מספר אותו סיפור שפעם אחת היה ארמון עם המון המון חומות ושומרים וכולם פחדו להיכנס אליו, וגם מי שהעז להיכנס דרך חומה אחת נסוג לאחור. אבל מי שהצליח להיכנס עד לארמון, המלך אומר לו, תסתכל לאחור, אין חומות בכלל, הכל היו הפחדים שלך והדמיונות שלך, אני ואתה קרובים כל כך. החודש הזה מבשר לנו את המפגש, ושנה הבאה אין מי שלא תיפגש בעזרת השם עם עצמה, עם אהוב ליבה, עם הקדוש ברוך הוא. איך אני יודעת? כי היא תיפגש, זה אותיות תשפג, תשפ"ג. זאת חייבת להיות שנת מפגש, ואנחנו נלמד שאפשר להיפגש עם השם לפעמים בדרכים קצת עקומות. כמה פעמים את נפגשת עם האהוב שלך בדרך עקומה שלא חשבת עליה? היום ניפגש עקום. איך היה מספר את זה רב שלוי מקרליבך זכרו לברכה, מאהב החסידות הגדול, ועוד כמה דברים. אז הוא היה מספר על איש שנסע בפקק, בפקק תנועה גדול, והאוטו נעצר ולידו באוטו. סיפר לי את זה אהרון רזאל, אז אמר, לידו באוטו נעצרת בחורה. אמא, מה זה צדיקה? ובעלת מידות, ומאממת, די, די, זה מה שחיפשתי. זה מודל אהבה שאני מחפש מהיום שנולדתי. ואז הרמזור מתחלף, היא נוסעת, והוא אחריה, בפקקים, במעברי חצייה, עושה מיליון עבירות תנועה, והמשטרה רודפת אחריו, והם עוצרים אותו. באמצע, שהוא ממש עומד למצוא אותה, ואומרים לו, זו שלילת רישיון, לך למשפט. מה, אם ישללו לי את הרישיון, איך אני אמצא אותה, את אהובת חיי, אהובת ליבי, איך אני אעשה את זה? והוא מגיע לבית המשפט. ועל כס המשפט, זה לא שופט, זה שופט. וזה השופטת, ואז היא אומרת לו, לא נפגשנו פעם, והוא אומר, את מוכרת לי פעם, מגלגול אחר. והיא אומרת לו, תקשיב, עשית מלא מלא עבירות. והוא אומר לה, נכון, אבל העבירות זה לא הסיפור, זה הסיפור. ראש השנה וחודש אלול, זה. את מגיעה לשיעור הזה, את מגיעה לבית הכנסת, לא עוד כי את כזאת מדהימה וטהורה. את מגיעה לכותל לא כי את רוצה להתעלות עוד קצת, קצת בצניעות שלך ובסמירת הכסרות שלך. לא מאמי, את מגיעה כי עשית המון עבירות תנועה. המון. והמפגש הזה הוא עקום. הוא מפגש שנמצא בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא שנקרא בשבת. כל כך הרבה כללות, אימא לאיזה כללות מפחידות. לפעמים אפשר לפגוש את השם בטוב. לפעמים אפשר לפגוש אותו דרך הכללות. זה עקום, אבל זה גם מפגש. בואו נתחיל לדבר על המפגש הגדול הזה, ואנחנו נתחיל ללמוד מהמלכה אליזבת. והתכונה המרכזית שעליה דיברו אחרי שהיא מתה, היא עוד לא נקברה, כידוע. לא, לא, וגם בעלה מחכים לקבור אותם ביחד, גם הוא לא נקבר כי אסור לקבור גבר לפני אישה. אז כן, אז הוא במקרר. הם לא יוכלו להקפיל אחד. בקיצור,
בקיצור פיסטופרה.
די, זה לא יפה. בקיצור, מה שאמרו על המלכה, מה שדיברו עליה, זה her silence and self-restraint. שזה אומר השתיקה שלה וההתאפקות שלה. קראתי בעיתון גלובס, שהרי אני אשת עסקים, היה כתוב עליה, אלופת השתיקה וההתאפקות, עקבית במסרים שלה, מעודדת חדשנות, ערכי המותג של המלכה אליזבת יכולים להיות השראה לחברות וארגונים. האישה הזו בקושי דיברה, ואנשים הבינו מה היא רוצה. היא ניהלה את הממלכה 70 שנה בשתיקה כמעט מוחלטת. יש שתיקה נוצרית, שתיקה שאומרת אני לא מגיבה כי כנראה זה מגיע לי ואני קורבן. אני לא מגיבה כי אני כל כך כועסת ויצאו לי מילים מגעילות, אז אני שותקת, אבל הלוואי שיתמות עכשיו. אני לא מגיבה כי אני תולעת ולא מסוגלת. זאת שתיקה לא יהודית. יש שתיקה מהממת שקוראים לה הכתר. בואו נלמד על הכתר המדהים של המלכה אליזבת, שלפי רבי נחמן מברסלב, זאת המלכות וזאת עיקר התשובה והחזרה בתשובה. רעיון מהפכני של רבי נחמן. אנחנו בליקוטי מוהר"ן בתורה וו הידועה, התורה הגדולה של אלול. בואו נקרא. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו יידום וישתוק. יידום זה הגוף עצמו, אל תגיבי בתנועות גוף. ישתוק זה בפנים, זה בנפש. רגע, ימים הזה ממש נצרות, מבזים אותי ואני לא בנה. עיקר התשובה, ישמע בזיונו יידום וישתוק. כי כשישמע בזיונו וידום וישתוק, זה בחינת כתר. אני אסביר. בחינת אהיה, כי כתר לשון המתנה, כשם שאמרו החברים של איוב, כתר לי זער ואחבקה. אני אסביר את הגאונות הזאת, החדשנות, ה-New Age-יות הזאת של רבי נחמן. לאיוב יש ייסורים איומים. אמא להבנים שלו, לא עלינו, מתים. כל הגוף שלו מכוסה בשחין. והחברים שלו באים ומגיע חבר אחד חכם ואומר לו, כתר לי זער ואחבקה. זה בארמית, בעברית, כתר חכה, כתר זה המתנה, המתן, זער קצת, ואחבקה ואז תחווה דעה. אל תוציא עכשיו מילים מהפה, כי זה יהיה נורא, כי אתה תקלל חס ושלום את השמיים. שים כתר וחכה. השתיקה היהודית היא לא שתיקה נוצרית. הבוקר דיברתי על זה, ובסוף השיעור, זה היה באנגלית, ניגשה אל האישה והיא אמרה לי, אני נוצריה, ולמה אמרת את זה? אז בנצרות יש שתיקה של שפלות רוח, נתנו לך פליק פה, תושיט את הלחי השנייה ותסתום. ביהדות השתיקה היא סייג לחוכמה שתבוא אחריה, היא שלב בדרך להבנת הסיפור השלם כולו. למלכה אליזבת הייתה היכולת לדבר לא מיד, למה? כי אנחנו דור של סטורי, את מוציאה מיד לסטורי את מה שאת מרגישה. And a queen should be a woman of history. היא מקשיבה להיסטוריה. היא ראתה את חומות ברלין נופלות, את המשטר הנאצי נסוג על ידי כוחות הברית. היא ראתה את מלחמת פוקלנד. היא ראתה מלחמות עולם. היא ראתה שליטים קמים ונופלים, דיקטטורות מתעדות, והיא למדה להקשיב לסוף הסיפור. בנות השתיקה היהודית היא הקשבה. אם אני אקשיב, אני לא אגמר עכשיו, אני לא אשבר עכשיו, אני אשמע את הסוף המהמם והמדהים של הסיפור. תזכרו מה שאמרתי עכשיו, כי אני הולכת איתכן למקום של רפואת הנפש ורפואת הגוף. אל תעזבי אותי, כתר לי זער, שימי כתר של מלכה ותקשיבי לי. בפרשה יש כללות איומות, כשהמשותף לכל הכללות הוא משהו שאת מחכה לו מיליון זמן ולא מגיע. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וקלות, ואין לאל ידיך. אימאלה, כליון עיניים, איך אני מחכה, איך אני משקיעה? ימימה, זה לא קורה, זה לא קורה, הוא לא מגיע, אני לא מצליחה בעסקים. למה הכללות האלה? התורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. חדשות, אם חשבת שאת עצובה כי יש לך כללות בחיים, זהו שההפך. יש לך כללות בחיים, כי את אישה עצובה. אמא, זה קריטי, נכון? לדעת מה זה להיות בשמחה וטוב לבב מרוב כל. לא רק שזה קריטי, אומר בעלה תניה, זאת השאלה שהשם שואל אותך בראש השנה. האם את אישה שמחה? מה זה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. בואו נבין את המילים האלה, כי רק ככה נוכל להגיע למפגש המדהים של שנת התיפגש, שנת התשפג. אז היה לי שבוע קשה, כי הייתי בשערי צדק, אצל הקלה הצעירה בת שבע, בסך הכל בת 21, נשואה 7 חודשים, וליד קניון רב שפע בירושלים, אוטובוס הידרדר עליה וקטע את שתי רגליה. והיא שוכבת שם בבית החולים בשערי צדק, ואני שואלת אותה, בת שבע, את זוכרת משהו? והיא עונה לי תשובה. היא אומרת לי, ימימה, אני יושבת ורואה שוב ושוב את הסרט של המצלמה. ובמצלמה רואים אותי ואת אחותי יורדות במדרגות של קניון רב שפע, ואז יש בלגן, זה נראה כמו איזה פיגוע, ואז רואים בסרט את אחותי רצה במדרגות של הרב שפע, וכל פעם שאני צופה בזה אני אומרת, אולי אני אבוא גם, אולי אני גם אהיה בסרט, למה אני לא איתה? הרי ירדנו ביחד. היא כל פעם צופה בסרט ומחכה לראות אולי גם היא חזרה, אולי גם היא חזרה הביתה לשלום. אבל לא, היא שוכבת קטועת שתי רגליים, יפה, יפה כמו שמש. היא אומרת לי, נו, מה יש לך להגיד על זה? את רבנית. ואז סיפרתי לה את הסיפור על רבי אמנון ממגנצה. רבי אמנון ממגנצה שקטעו את גפיו, קטעו את רגליו ואת ידיו, הוא מגיע בראש השנה לבימת בית הכנסת, כי יש לו מסר כל כך חשוב להעביר. ואז הוא מתחיל להגיד, הוא נתנה תוקף קדושת היום, נתנה זה נספר, כי הוא נורא והיום, תקשיבו, אני חצי שם וחצי פה, אז אני רואה הכל, ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון ויומרו, הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו לפניך בדין. תדעו לכם, הוא אומר רבי אלון, לפעמים יש לא עלינו גזרות, ואי אפשר לזכות בהם. זה גזרה. הרגליים שלה נגזרו. אבל אז, בכוחותיו האחרונים, הוא צועק, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מה זאת אומרת? ואמרתי לבת שבע הצעירה והיפה ולאיש המתוק שלה חיים, אמרתי להם, את הגזרה אי אפשר לבטל, אבל אפשר להעביר את רוע הגזרה. את הרוע אפשר להעביר לגזרה אחרת, למקום אחר. אפשר להטביע את הגזרה האיומה הזו בים של תשובה. אני עוד מעט אסביר מה זה, זה לא מה שאת יודעת. תפילה, צדקה, ואז היא יקבל את הקטע שלו בסיפור. אמרתי לה, איך עושים סרט? מצלמים קטע ועוד קטע, ואיך הוא עושה הבמאי קאט? נכון? את עכשיו בקאט. נורא, בקטיעה איומה. שימי את הכתר הזה, אני לא רוצה, ימימה, אני לא רוצה. כתר מקבלים בלי לבחור, כתר ייתנו לך. גם כשאת בכלל לא רוצה, מלאכים המון מעלה, עם עמך ישראל קבוצי מטה, כתר לי זהר. בראש השנה ידונו אותנו, על זה שלא היינו בשמחה וטוב לבב מרוב כל. ימימה, מה זה מרוב כל? רוב זה הרוב, כל זה הכל. אומרת לך התורה, הרוב זה הכל. ברגע שאת מצליחה למקם את הרוע הקיים, אל תגידי לי זה לא רע, אל תגידי לי זה לטובה, זה איכסה וגועל נפש. אבל אם אני מצליחה להקשיב לכל הסיפור, הגזרה מתמקמת בגזרה מסוימת בסיפור, ואני זוכה להיות אישה מקשיבה. בנות, הדבר הכי קשה לי בעולם, אני מודה ומתוודה, זה להקשיב לתקיעות בראש השנה. זאת המצווה היחידה שתלויה בשמיעה, ואגב, בפרשה שנקרא בשבת, השורש שין, מם, עין, מופיע הכי הרבה פעמים בתורה. לשמוע זה לחכות. לשמוע זה להקשיב לשלב הבא שתכף מגיע, כי זה ביזיון. ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. למה? כי הוא שפל רוח, כי הוא מסכן, כי הוא תולד. לא! כי איך הייתה סבתא שלי עם סעדה אומרת? בסוויס, עלק, רגע, ממי, רגע. לפני שאת צורחת ומתפרצת. שנייה, תקשיבי. בבית כנסת, בראש השנה, בעלי מתפלל בנוסח המקובלים, שזה כוונות הארי. אז לכל תקיעה יש כוונה. זאת אומרת, כל סשן של תקיעות, תאות, 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 20 דקות. לעמוד. ימימה, מה צריך להתכוון בתקיעות? לא מתכוונים כלום. מה צריך לבקש? אסור, אסור לדבר בזמן תקיעות שופר. נגיד את זה בשבוע הבא. על מה אני צריכה? כלום, מאמי. את צריכה להתרכז ולשמוע. בנות, אתם יודעות שסוכה או לולב גזולים, אסור לעשות איתם את המצווה. שופר שגנבו אותו, אם תוקים בו בבית כנסת, את יוצאת ידי חובה, כי המצווה זה השמיעה. איך עושים את זה ימימה? אנחנו דור במאה ה-21, את יודעת לספר סיפור, 1,000 סטורים, ואת לא יודעת להקשיב לכלום. והסיפור של התקיעות הוא כזה. ממי, החיים שלך התחילו מדהים, כך אומר השלה הקדוש, חלק, טוט. אחר כך יש כמה שברים, כמה סדקים, טוט, 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 אבל אז כמו מחרוזת פנינים, שהכל יתפזר ומי יאסוף לי, טוט, 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 טוט. אמא לדי, אני פורשת, אני לא יכולה יותר. חכי, חכי, ממי, עוד מעט. התקיעה הגדולה שאומרת לך, צאי לחירות נשמה, צאי, טוט. וואו. חכי לסוף הסיפור. בפרשת כי תבוא שנקרא בשבת, זה הפרשה היחידה שבן אדם חייב לספר סיפור. הוא מגיע עם ביקורים והכהן אומר לו, אני לא לוקח ממך את הביקורים עד שאתה מספר את הסיפור, קוראים לזה מקרא ביקורים. והוא אומר, אוקיי. אז היינו במצרים וכמעט מתנו והשתעבדו בנו ולא חשבנו שאפשר להשתחרר משם. ואז הגענו לארץ הטובה ונהיה לי פרדס ועצים, והנה הבאתי מפרי האדמה. אתה רואה? אתה רואה? הסיפור של החיים שלך שהתחיל באמא, בשכלה, בגועל, בחוסר תקווה. כמה נלחמו על המדינה הזו, כמה דם שפכו פה, ואת הולכת לך בשוק, לוקחת תפוחים ותמרים. היי, זה היה סיפור ארוך עד שהגעת לכאן. השופר הוא סיפור, ולא סתם יש דמיון כזה בין שתי המילים. את עומדת ומקשיבה לאיך התחלת את החיים בתקווה, את עולם השידוכים שלך בתקווה, איך לאט לאט הבנת שכנראה זה לא יהיה כמו שדמיין, איך הכל התפרק לך ואימא למה יהיה? סיפורים. אז סיוון רב מאיר שלנו, האהובה, הוציאה ספר מקסים, כולו סיפורים, קוראים לו לגדול. זה סיפורים יעני לילדים, אבל זה לנו. ויש גם ציורים לקשות הקשב והריכוז. אז אני רוצה לקרוא מכאן את הסיפור הכי חכם בעיניי, ולתת לו את הפרשנות שלי העוד יותר חכמה. הדמעות חנקו את גרונו של היהודי. הוא ישב מול הרב עובדיה סומך, מנהיג יהדות עיראק לפני כ-150 שנה, וכמעט לא הצליח לדבר. הוא התחיל לספר לרב על חטאה ומעשיו הרעים, אבל בכה ולא הצליח להמשיך. אין לי תקווה, אמר, וכתפיו רעדו. עשיתי כל כך הרבה דברים רעים, אני לא שווה, אני אבוד. הרב סומך שתק, הביט בו באהבה, וכשהאיש השתתק הוא אמר, ו... האיש לא הבין למה כוונתו, הוא הביט ברב, חיפש רמז, ואז אמר, לא הבנתי, זהו, הרב חייך ואמר, ו... האיש לא הבין למה כוונתו, הוא הרי סיפר את כל צרותיו ובעיותיו עד הסוף, אין המשך, כאן הסיפור נגמר, והרב סומך הסביר, מתי מסתיים סיפור? כשאתה מחליט לסיים אותו. אפשר לספר על חטא, על החטאה, על הפגישות המאפנות שיש לך עם בחורים. אבל אפשר להמשיך ולספר איך תיקנת. תמיד אפשר להוסיף סוף חדש לעלילה. הסוד הוא לא לעצור בייאוש, אלא תמיד להוסיף את וו החיבור, את האות וו שפותחת משפט חדש, אופק חדש, עתיד חדש. ו... אז אני רוצה לגלות כמי שסומכת לא מעט בחייניות, ש... כשאני מקשיבה להן ומקשיבה ומקשיבה, עכשיו שאני מכשירה את רבניות אירופה המתוקות, אני אומרת, מה אני אגיד לה? תקשיבי, כי היא תיאלץ לייצר המשך, כי מישהו מחכה להיסטוריה שתחדש משהו. ורק אני יודעת שהרב סומך, סומך, בעיקר את עצמו. כי אי אפשר לשמוע כאלה סיפורים קשים, אי אפשר. אז רב צריך להיות האיש שלווה. רב צריך להיות רב החיבור, וב החיבור. להגיד לבן אדם, נו, ואני זוכרת שהלכתי לרב עובדיה יוסף ואמרתי לו, הילד שלי גוסס, הרופאים אומרים שהוא ימות, ואז הוא אומר לי, ויש לך ילדים אחרים בבית? אני אומרת לו, כן, הם עושים לך נחת? כן, הם מצליחים? כן, איפה הם לומדים? אחד בישיבה, ופתאום הוא נתן לי, זה רע, די, נגזר, הילד מת, הוא ידע את זה, אז מה הוא יעשה? תסתכלו על ההפטרה, את קוראת את ההפטרה, את בוכה. את אישה מדוקת וקשת רוח. ואת אומרת, ימימה, אין לי כוח לפסוע פסיעה אחת, לא לכיוון השמחה ולא לכיוון למצוא משהו טוב בחיים שלי, אין לי כוח. אוקיי, יאסף אלייך המון ים, שפעת גויים יחסוך. כל ההפטרה זה איזה שפע שנשפח עלייך, את עומדת מול הים, בהגיגים, בסמלה מתנפנפת, עושה התבודדות, פתאום גל, מוריד לך את כל הפוזה של המשורר. די, השם, פדיחות, מכירים אותי פה. את יכולה להקיף את החיים שלך בשפע? ואז הרוע הזה שהוא רוע, הוא רוע. מי שאומרת שמי שפגע לה בגוף או בנפש הוא טוב, אז היא רעה. כי רע הוא רע. מי שתגיד שהיטלר טוב, היא רעה. רע הוא רע. האם את יכולה לשקלל אותו בטוב? אני רוצה ללמוד איתכן את האומנות הענקית הזאת, כי היא של שנת הגימל. תשפ"ג, שנת התיפגש. אני רוצה שנלמד את זה פסיעה פסיעה. כי אם רבי אמנון קטוע רגליים אמר, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים למקום הנכון בסיפור את הרוע של הגזרה הזאת שאתם רואים עכשיו, כי יום אחד אני אהפוך לתפילה מודפסת בכל המחזורים כולם. וואו, לא ידעתי שאני אהיה כזה סיפור. הוא אומר, יאללה, תשובה, איך אני שופכת, בכוונה אני אומרת פי דגושה, על הסיפור הגמומי של החיים שלי, את הדבר הזה שיבלע וייתן קונטקסט אחר בכלל לרע שחוויתי. תשובה. והתשובה הראשונה היא תשובה לעצמך. תשובה זה להיפגש איתי. תפילה זה להיפגש איתו. צדקה זה להיפגש איתך. שנת התיפגש, תשפ"ג, בואי מאמי, בואי תפגשי אותך. תשובה. והתשובה היא לשוב לגוף הזה שאת כל כך שונאת. את שמנה, את זקנה, הגוף בוגד בך, את מקומטת. את חלשה, את לא מושכת, איכסה. ובת שבע אמרה לי, את יודעת מה ימימה? הקלה, תגידי לתלמידות שלך שפעמיים ביום הייתי עושה הליכות, הייתי אומרת לשם, תיקח ממני את הרגליים השמנות האלה. כל כך שונאת. את הרגליים השמנות שלי. יש אישה ששונאת הגוף שלה, שונאת ומגעיל אותה, היא מתקלחת בעיניים עצומות, קוראים לה חנה, והיא הכוכבת של ראש השנה. ומרוב שהיא שונאת הגוף הזה, היא האנורקטית הראשונה בתנך, ולא תאכל ולא תשתה, כי 19 שנה הגוף הדוחה הזה לא מממש את עצמו, הוא מגיל אותי, אמרה לפניו, למה בראת אותי אישה? אנוכי האישה הניצבת עמך, אני כמו נציב מלך. אם אני מלאך, תברא אותי מלאך, לא יולד, לא מגדל ילדים. אם אני בן אדם, תן לי לממש את האישה שבי, עמדה ואמרה לפניו, כך כתוב במדרש, שדיים אלה למה לי, רחם זה למה לי, אתה לא רואה שאני אישה מחזיבה, מאכזבת את האיש שלי. והוא מגיע אליה, והוא אומר לה, חנה, הבעל של האלקנה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי, ולמה ירע לבבך, הלא אנוכי טוב לך. 10 בנים. מה הוא אומר לאיש המדהים הזה? ממי שלי, גוף סנו, לא ייצר כלום. הוא לא ייצר אהבה, הוא לא ייצר משיכה. ימימה, את באה לנו עם פאולה וליאון בודי פוזיטיב? ממש לא. אל תעזבו אותי עכשיו. שימי כתר וחכי. אני באה אלייך עם התורה המהממת של בעל התניה. ספיריט פוזיטיב. בואו נלמד את הלב של ספר התניה. פרק לב, פרק למד ב' של רבי שניאור זלמן מילדי, שידבר על מישהי ששונאת את הגוף שלה, ועד מחרותיים תגידי לי ששמנה זה מקרין על איזות, וזה, אני לא אוהבת את זה, אוקיי? אני רוצה להיות, איך הייתה סבתא שלי מסעדה אומרת, מקמסה, אני רוצה להיות כמושה, מה אכפת לך? בואו נראה. מה אומר הבעל התניה בפרק למד ב' בתהילים? והנה, יש מי שגופו נבזה ונמאס בעיניו, ושמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכל נפש מישראל. כי מאחר שגופו נמאס ומתואב אצלו, והנפש והרוח מי יודע גדולתם ומעלתם ושורשם בקודש, אז גם האיש הזה או האישה הזו שנראים לי כל כך מגילים, כל כך שונים ממני, כל כך אחרים ממני, היי, זה רק הגוף. את יודעת שאצלך את כל כך נגאלת מהגוף, אבל את יודעת איזה נפש מאממת יש לך שמטביעה את כל התסכולים האלה שיש לך פה, את השומן הזה מתחת שאנחנו לא סובלות, רימות משקולות שנים שזה לא... את יודעת הרי שזה לא את. למה? כי אחרת זה לא היה מפריע לך כל כך. יש מישהי שהיא לא זה, שזה מפריע לה. מי זאת? איזה מלכה אחת. איזה מושלמת אחת. נכון? והיא מצביעה על הגוף הזה ואומרת, איו, אז כשאת מסתכלת על שמאלני או ימני או חילוני, ואת אומרת, איו, את מזכירה, רגע, 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 הרי גוף זה כאילו, הנפש היא כזאת ענקית, שהיא משקללת את הכל. בנות, הרי את לפעמים רואה מישהי שהיא בקריטריונים של דוגמנית שמנה, אבל העליזות, השמחה, אכן היופי שלה, את לא זוכרת שהיא מלאה. ואת יכולה לראות איזה מישהי גזורה, והיא כמו גזרה, תח ותת. אף אחד לא רוצה להקשיב לה בכלל. מפני שמה שחשוב הוא, תקשיבו לי טוב, אל תעזבו אותי, זה שיעור קשה, אבל הוא שיעור על תשובה. ראש השנה זה לא משקל. ראש השנה זה מוזניים. משקל זה לעלות ולהגיד, איך, מגילה, שונאת אותי. מוזניים. זה לשים את המגעילה שאת שונאת, ואת שונאת. אף אחת לא תשכנע אותך להגיד, לבת, אני מתה, זה את לא, מה לעשות? את שמה אותה פה, ואז בצד השני את משקללת. שמה את המשקל של ההומור שלך, שפיתחת רק כי את לא נראית מי יודע מה. של התבונה שלך, שפיתחת מול אנשים, של השנינות והציניות וההומור העצמי שלך. זאת שנה תיפגש. אל תעזבו אותי, פליז, פליז, אני יודעת שזה מסובך. רעיון פילוסופי עמוק מהמם. שנת הגימל היא ההכרעה. זה צד אחד, איך, זה צד שני, וואו, יבוא שלישי ויכריע ביניהם. אני רוצה להסביר מה זה שנת הגימל. זה איכסה בחיים שלי, נכון, זה איכסה. אגיד לך שלא, שקר, זה איכסה. זה מדהים בחיים שלי, ימים אז מה החיים שלי? מדהימים או מגילים? והיא מגיעה. שנת הגימל ומלמדת אותך מה זה הכרעה בחסידות. בחסידות הכרעה, שלא כמו בעולם ההלכה, שאומר בית שמאי או בית הלל. בחסידות הכרעה היא לקיחת שני הצדדים האלה ושקלול שלהם. קוראים לזה, אתם תפגשו את זה בבחירות, שתכף אני אדבר על הבחירות, לשון מוזניים. אתם יודעות מה זה לשון מוזניים? מסביר ספר יצירה הגאוני, זה לישה משותפת של שני צדדי המוזניים והפיכת כל הסיפור של חייך הרע והטוב למאזן. מדהים שאפשר לחיות איתו, כי זה פשוט שני חלקים של אותו הסיפור. אני רוצה להכניס אתכם לעולם ההלכה, אני יודעת שמסובך היום, אבל אני חייבת. יש מחלוקת מאוד גדולה על המצווה אולי הכי מרגשת ביהדות, תקיעת שופר. כתוב, זיכרון תרועה יהיה לכם. וחזל לא יודעים מה זה תרועה. הם יודעים שתקיעה זה תרועה זה כל רעועה. זה נשמע כמו בכי. אבל איך זה בוכה? או... אז הם הולכים מאישה לאישה ושואלים אותה, איך את בוכה? איך את בוכה? בפעם היחידה בהלכה היהודית מגיע רב הונה, שזו ההלכה הכי מרגשת, ואומר, ראש השנה היום, אני לא אחליט או ככה, או ככה. תקיעת שופר תהיה מורכבת מתקיעה שכולם יודעים מה זה תות, ומשני הנוסחים, אני אגיד לכם עכשיו מילים שמעבירות בי רעדה, לצאת ידי חובת כל היללות שבעולם. בתקיעת שופר אנחנו לא נכריע שתרועה זה ככה, או ככה. אנחנו רוצים את כל הבכי של כולם בבית הכנסת. תות, 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 תות. השם רוצה שבבתי הכנסת שנראים לגמרי אחרת בראש השנה, תעמוד הדוסית ליד אישה שהיא לא ראתה בחיים, אישה כזאת לבושה, והיא תשאל אותה בשקט, כי ימימה אמרה שאסור לדבר בתקיעות. על מה את בוכה, מאמי? על מה? בואי, אני אבכה אותך, בואי. אני לא יודעת מה נשים שחיות כמוך רוצות. תני לי לבכות אותך גם. והיא תסתכל על הדוסית הזאת עם כל הילדים ותגיד, על מה אלה בוכות בכלל? למה היא בוכה? בואי, אחותי, אני אבכה איתך. ואתם יודעות למה זה שני הנוסחים? כי כל הנשים בוכות בדיוק. על אותם דברים, לבושות יותר, לבושות פחות, רוצות אהבה, רוצות זוגיות, רוצות ילדים שיעשו להם נחת, רוצות בריאות, רוצות שופינג, כולנו אותו הדבר בדיוק. אוקיי, אומר השם, אז אם אתם לא צוחקים ביחד, בואו תבכו ביחד. בואו ניפגש עקום. ואני רוצה לספר את הסיפור הכי יפה, אני חושבת, שיש בחסידות. מספר אותו רבי נחמן מברסלב על זוג שמתחתן ביער, ושבעה קבצנים בעלי מום באים לברך את הזוג הזה. אחד אין לו רגליים, אחד אין לו ידיים, אחד הוא כבד פה מגמגם, אחד הוא גיבן. תקשיבו לרב יאיר דרייפוס בספרו חתונה של אבודים, והוא יגיד ככה. איך אני שונאת שלא נפתח לי. אנו מתבוננים בקבצנים של רבי נחמן, ואנחנו רואים שהוא מנסה לקרוא תיגר על דימוי הגוף המושלם, האסתטי, הנורמלי, שאנו רגילים בו. ההליכה אל החריג לא נועדה להשאיר אותו כזה, אלא לשנות את תפיסת הגוף שלנו. בכל אחד מהאיברים רבי נחמן הופך את מה שנראה לנו כפגם לדבר האמיתי, כשהנורמות שלנו הם השיבוש. הגוף השלם, הסימטרי, הוא מה שמונע מאיתנו לראות את המציאות האמיתית. הסיפור על שבעת הקבצנים קורא לנו להיפתח לתודעת גוף שונה. או כמו שימימה לימדה עכשיו מבעל התניה, לשקלל את הגוף בנפש המהממת הזאת. בואו נספר על הקבצן עקום הצוואר. בואו ניפגש עקום. אל תעזבו אותי. אנחנו מספרות סיפור, וסיפור זה רפואה לכל הקטיעות שידעת בחיים, לכל הסיפורים היפים שלך שלא היה להם המשך. תהיו איתי, אל תעזבו אותי. רבי נחמן יספר על שתי ציפורים שלא יכולות להיפגש, והבכי שלהן נשמע בכל העולם. כי יש שני ציפורים, אחד זכר ואחת נקבה, והם רק זוג אחד בעולם, ונאבדה הנקבה, והוא הולך ומחפש אותה, והיא מחפשת אותו, והיו הולכים ומחפשים זה את זה, עד שניטעו, וראו שאינם יכולים למצוא זה את זה, ונשארו עומדים. והציפור עשה לו כן ליד מדינה אחת, והציפורה עשתה לה כן ליד מדינה שנייה, וכשמגיע הלילה, אלו הזוג ציפורים מתחילים לילל בכל יללה גדולה מאוד, כי כל אחד מיילל על זוגו. בשלב הזה בסיפור מגיע קבצן עקום צוואר, והוא אומר, דווקא בגלל הצוואר העקום שלי יש לי יכולת להשליך קולות. אני יכול להשליך את הקול של הציפור הזו אל הציפורה ההיא ולהמשיכה מיחד זה לזה. הקבצן עקום הצוואר זה הדבר העקום הזה שקוראים לו שופר. והשופר יודע שאנחנו בשנה של בחירות. ועוד פעם כל אחד יגיע עם הקול שלו כדי להכתיר את הדר מוכתר, סתם. כל אחד מגיע עם קול כל כך שונה מראהו, נכון? לקלפי. והשופר הזה אומר לנו, עד מתי תשמע יללה הגדולה בעולם? אתם כל כך פוחדים מהחזון הפוליטי שקוראים לו שתי מדינות לשני עמים? אני פוחד מחזון אחר, אומר רבי נחמן, משתי מדינות לעם אחד. כשציפור אחת מייללת כאן, וציפור אחת מייללת כאן, ואנחנו כמו שתי מדינות, תקיעת השופר הזו תפגיש את הגעגוע שאני פוגשת בעם הזה. תקיעת השופר תגיד, אתם לא רואים שכבר פעם חמישית אתם תקועים, אתם שבורים, אתם רעועים, תקיעה, שברים, תרועה. בואו נחבר את כל הבכיות של כולנו. יום הבחירות יוצא בדיוק בזיין, בחשבן, יום שמבקשים בו על ירידת גשם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני רוצה שאחרי שנשליך את הפתקי קולות האלה, שכל הרצפה מטונפת אחרי יום הבחירות, נשליך את הקולות שלנו ביום הזה, ואז נרגיש פתאום גשם שיורד על כולנו. לא נדע אם זה דמעות או גשם, אבל יש לי כזה חלום, שכשנרוץ בגשם מתחת לאיזה סככה, נראה פתאום שתי ציפורים מצטופפות זו ליד זו, שרות אחת לשנייה את השירים הכי יפים ששמעת אי פעם. אל תתני לגוף להפריד בין הנפש שלך לנפש שלה. היא בצבע אחר, היא מעדה אחרת, היא מגזרה פוליטית אחרת, ממגזר אחר. תפסיקי, תעשו תשובה על הגוף. תחזרי לגוף שלך ותאהבי אותו. תחזרי לגוף שלה כשם שהוא נראה. ותתחברי, מפני שזה הארמון הזה, האשליה שיש מלא חומות עד שנגיע. השנה זה שנת התיפגש, שנת התשפג. עשו תשובה על שנאת הגוף הזאת. שקללו את הגוף בנפש, שקללו את האנשים לפי המקור המדהים שלהם בנפש. ותשובה. ותפילה, ותפילה. בואו נעבור לתפילה. ועכשיו אנחנו מכבדים. גם אני מתפעלת ממך, מאמי שלי. פוחדת שהוא יזנק עליי ויחבק אותי. אתם מכירים את זה שמסתכלים במישהו רועד ומתחילים? סליחה, ברח לי. עד שהייתי מרוכזת. ותפילה! רגע, ושכחתי! אחרי שהוא מכריח את חנה בהפטרת ראש השנה לאכול ולשתות, אחרי אכול ואחרי שתו, את תזיני את הגוף הזה? אנחנו מקבלים אותך כמו שאתה. את תזיני את הגוף הזה כשם שהוא. מה כתוב על חנה בהפטרת ראש השנה? חם לי מאמי, לפה. ופניה לא היו לה עוד. כבר אין לה את הפנים האלה של אישה ששונאת את עצמה, והיא נפקדת והיא יולדת. עכשיו, תפילה. הנה כך. לפה קרצייה. ככה תעמדי, מאמי.
אין בעיה.
ושתדעי לך שזה מרזה הרטט הזה. אני גם רוצה. ותפילה, בנות חנה, אוכלת ושותה, מפסיקה לתאב את הגוף המאכזב והמחזיב הזה. זה כל כך קשה, אתם יודעות? פעם הייתי יכולה, אני אספר חלק מהביוגרפיה היותר כאובה שלי, פעם הייתי יכולה ללכת על כאלה עקבים. כאלה, לא הפריע לי. היום אני רואה את העייפות, את הגב, את הזה, את ה... איך אני שונאת אותי? אמנה! נהיית זקנה. איך הילדים שלי תורכים להזכיר לי? או משה, כל הזמן שואל אותי, אמא, שאני אתחתן את המותי? למה? אז מה אם נולדת בגיל 700? הגוף, הגוף, הוא מאכזב, הוא... תפילה. היא יודעת עכשיו שהיא לא שונאת הגוף שלה יותר, שכדי לפרוט ולרבות צריך מחזור. סדיר. אז היא מחברת, חנה, את המחזור של ראש השנה. ימימה, אבל זה משעמם, זה אותם מילים כל הזמן, זה מחזור שחוזר על עצמו. את רוצה שיוולד משהו? את צריכה סידור, את צריכה סדר. חנה ממציאה את התפילה מההתחלה ממש, מפני שבלי לחזור על המילים האלה, למה? אומר רבי נחמן מברסלב, כי חייב אדם להאמין שהתפילה משנה את הטבע. ימימה, אבל היא לא. התפללתי 700,000 פעם על משהו, והטבע לא השתנה. מסביר רבי נחמן, החזרה הזאת על הריטואל משנה את הטבע שלך. משהו ביכולת שלך להיפגש פתאום נפתח. אני אקרא מהספר החדש של תלמידתנו המסורה, מירה דביר המכונה מרב סבג, המכונה מרב סבר. עד החתונה זה יעזור. ואפשר לקחת מרקר ולחפש פה כמה פעמים השם שלי מוזכר, כי הוא מוזכר. אז אני אקרא את אחד הפרקים, זה נורא יפה. זה עושה חשק להישאר רווקה. תקראי את זה. באמת. ממש, זה ממש ממש יפה. היא לא הגיעה כי היא ענבה. נכון, היא הייתה אצל ביבי. אנחנו כבר לא בשבילה... כן. שר, אתה תשרוף את זה, הוא לא רווק. תפילה. מאמינה בניסים, מאמינה בתפילה. מאמינה שביכולתה לשנות את הטבע ממש. נושא התפילה מורכב מעט עבורי, אומרת מרב, שהיא בדרך כלל לא מורכבת. אני מתפללת ולא יודעת אם אני באמת ובתמין מאמינה ביכולת המפגש הזה ללדת משהו. שנים ארוכות של תפילה על נושא מסוים מאוד שטרם הצמיחה את מה שביקשה נפשי, יקהו בי את האינסטינקט הבריא של אמונה פשוטה בתפילה פשוטה של היומיום. עוד אכזבה ועוד דחייה. הייתי המתפללת, בהי הידיעה, שופכת דמעות כמיים, ספרי תהילים, תפילות פרטיות, מסעות לקברי צדיקים. ויום אחד כאילו הוציאו ממני את כל האוויר, ופשוט נגמר לי הכוח להוציא עוד מילה אחת של בקשה מהפה. כותבת מירה דביר, אלוהי מרב, שנמצאת פה בדרך כלל. ואז, בשיחה שהייתה לי יום אחד עם חברה טובה, היא אמרה לי משהו שמלווה אותי עד היום. את חייבת לשמור על ערוץ פתוח מולו. גם אם הערוץ הפתוח אומר לספר לו את מה שאת מספרת לי עכשיו, בצורה הכי פשוטה וישירה שיש, את האכזבה, את הפחד מלהתאכזב שוב, את הפחד בכלל, את הכאב, את השתיקה. ערוץ תקשורת פתוח. את חייבת לשמור. לא משנה מאיזה סוג, אבל הוא חייב להיות נוכח בחייך. מאמי שלי, בואי נגיד את זה בשפה בוטה. הרי אף אחד לא רוצה להיפגש איתך כרגע, נכון? ויש מישהו שכן רוצה לדבר איתך. גם עליו תתרקי את הדלת. אז עם מי תישארי, מאמי? ערוץ אחד של מישהו לצרוח עליו. לפעמים, באמת, לפעמים זה השימוש היחיד שיש לבן זוג. מישהו לבוא לצרוח עליו. אתם יודעות איך זה מקל עליי? כי אני כל הזמן בפסול, אני כל הזמן המלכה, קייט מיד, אין, אני לא, אני פסול לא נורא, זה מסטויות, לא, לא פגע בי בכלל. אני באה הביתה, מתחרעת על חיים מזרחי, למה יש בן זוג? תמיד תשמרי על הערוץ הזה. עצה סופר חכמה, יש פה עוד המון עצות מדכאות. לדיכאוניות. לא, זה כל כך משקלל. זה משקלל, כי להיות רווקה זה לא משהו. אבל יש פה המון המון עצות ושפע, ובאמת, ממש ממש יפה. איזה עוד ספר אני צריכה לפרסם היום. קשה להיות רבנית. תפילה, התפילה ממוחזרת, חוזרת על עצמה, אותה מילים, ומי משתנה? את, את. כי למילים האלה יש משהו שחוצב בלב. הייתי בממילה בשבוע שעבר וראיתי איזו קבוצה של נשים שלא נראות דתיות בלשון המעטה, ואמרו לי, מה רבנית, את לא באה לכותל? אמרתי, לא, באה לזרה. איך את יכולה? סליחות, אנחנו רצות לסליחות. יש לך על מה לבקש סליחה, מאמי? איזה יפה זה! איך המילים העתיקות האלה נשארות כל כך... די, לא, היום קיבלתי הצעה, אני עכשיו נזכרת. קיבלתי הצעה מהטלוויזיה. אני לא רוצה להגיד. טוב, אני לא ידעתי מה זה. אני לא, 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 אני חשבתי שזה יהיה בסדרה הכתר, אבל הם רצו אותי לפריפריה אימפריה. טוב, אנחנו לא נדבר על זה כי זה נורא כואב. בנות, תפילה, תפילה סדירה, בסידור, גם כשאין לך חשק להגיד את המילים האלה שוב ושוב ושוב, משהו נחצב בטבע שלך, שמרי על הערוץ הזה פתוח. וצדקה. וצדקה. מה זה צדקה? מה הצדקה הגדולה ביותר שאת יכולה לעשות? אומר הרב מפייסצנה לחסידים שלו בשואה. גדול כוח מתנות עניים שמהפך מידת דין למידת רחמים. מה זה מתנות עניים? הצדקה לעניים. גדול הכוח של מתנה שהעני נותן. גדול כוח מתנות עניים שמהפך מידת דין לרחמים. ימימה, איזה מתנה אני יכול לתת? והרב מפייסצנה עומד מול המוזלמנים שתכף יובלו לתאי הגז כמו הוא עצמו, ואומר להם, יש לכם מה לתת? לא. תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזירה, תשובה. תסתכלו על הגוף הזה, הוא כבר איננו. זה גוף של שלד. אז תחזרו לנפש המוארת הזאת. תפילה. בואו נגיד ביחד את המילים מהמחזור שאנחנו זוכרים, כי המילים האלה יחזירו אותנו הביתה פתאום. בואו נשמור על הערוץ הזה פתוח, אפילו שהוא לא ממש ענה לנו עד עכשיו. וצדקה. מה יש לכם לתת במחנה ריכוז, אה? גדול כוח מתנות עניים שמהפך מידת דין למידת רחמים. המתנה שלכם זה לזה תהיה חיוך ענק לזולת. אבל זה לא אמיתי. נכון, נכון שזה הפוך ממה שיש לך בפנים. נכון. אתה מהפך את הדין שיש לך בפנים. אני רוצה לקרוא לך לדין. לרחמים. אז השם יהפוך את העולם עבורך. קוראים לזה העמדת פנים. ההפך של העמדת הפנים זה מה שאומר השם לקין. למה נפלו פניך? פנים נפולות זה לצאת לרחוב ולתת לכולם להרגיש את הנחס שלך גם. אין דבר יותר מדבק מזה. אבל עם אמא, זה מה שאני מרגישה, אוקיי? אני לא אעשה הצגות. בטח שתעשי. למה תעשי הצגות של שמחה? מה אתה חושבת שאני שמחה עכשיו? לא, חכה שיגמר וללכת הביתה. ולפתוח את הערוץ הפתוח ולצעוק על בעלי. למה זה חשוב? אני אוהבת ללמד את הכללה הזאת יותר מכל הכללות. והיית ממשש באפלה. כאשר ימשש העיוור בצהריים. איזה קללה, הבלה. מה זה הקללה הזאת? למה עיוור צריך למשש? למה תמשש באפלה כאשר ימשש העיוור בצהריים? למה עיוור צריך למשש בצהריים או באפלה? מה ההבדל אצלו? אומר המדרש, משל לחכמים שראו עיוור בלילה מדליק אור. אמרו לו, אור זה, למה לך? אתה עיוור. ענה להם, כדי שיראו אותי הבריות כשהם הולכים בחושך ולא ידרכו עליי. את חושבת שאת באה לעבודה ומחייכת להי, להי ולהי, ואת לא סובלת אותם, את כולם. אני עושה את זה בשבילם. לא, מאמי. את עושה את זה בשבילך. שלא יתקלו בך היום, שלא יהיה לך טקלים עם כל העולם, שיראו אותך נוכחת במרחב, כי אף אחד לא רואה אותך. איך כתוב בפרשה? השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. אני האישה השקופה, שאף אחד לא רואה. שימימה לא אומרת לה שלום, מישהי שברה לי את הלב פה. כתבה לי, ימימה, את נכנסת ותמיד את מדלגת עליי כשאת אומרת שלום. איך כאב לי, היא מרגישה שקופה, השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל. בנות, כשתחזרו בתשובה השנה הזו, כשתזכו לשים את כל הצער והרוע, שקטע לכם את החיים חס ושלום באמצע, כשתזכו להקיף אותו בשפע של טוב, את תגיעי ככה לבית כנסת שמחה, והשם יגיד לך, וואי, את לא מוכרת לי מפעם, ואת תגידי לו, בטח זאת אני מהפקק, אתה זוכר כשהכל היה תקוע ושבור ורעוע, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה שברים ותרועה, מעבירים את הרוע של הגזרה. החסידות נולדת השבוע, הבעל שם טוב ובעל התניה, בזמנים קשים ואפורים. הבעל שם טוב נולד בחבל פודוליה, שזה איזה מקום דקה, מגעיל של עוני, של פיכסה. והוא אומר, בונה, אני לא יודע מה יהיה, יום אחד יבוא אושר, אבל האנשים האלה חייבים שמחה. מה ההבדל בין אושר לבין שמחה? אמר חביבו של המלך צ'רלס הנוכחי, הרב יונתן זקס, הוא מאוד מאוד אהב אותו. והוא אמר, אושר זה משהו אובייקטיבי, כמו פלאפון מאושר. את נשואה, את מאושרת, את נראית מדהים, יש לך ילדים נהדרים, בית קדוש ומלא תורה, פרנסה ושפע, מאושרת. אבל עד שזה יגיע, ריבונו של עולם, אומר הבעל שם טוב, עד שיגיע האושר, הם נשברים לי בדרך, ואז הם ממציאים משיח, כי עד שהוא יגיע הם ימותו. אז הם ממציאים את שבתאי צבי, והם ממציאים את פרנק, וממציאים משיח, כי אי אפשר יותר השם. אתה כועס עליה שהיא פתאום נופלת בנגיעות ובקשרים שמזיקים לה? היא לא יכולה לחכות למשיח. חברים, אומר הבעל שם טוב, בואו תחליפו את המשיח בשמח. זה אותם אותיות בדיוק. שמחה היא הדרך אל האושר. בעוד שאושר זה משהו שהתנאים מייצרים לך, שמחה זאת ההכרעה היומיומית שלך. שמחה היא אף פעם לא אגואיסטית. אושר זה משהו שקט ואנוכי. שמחה זה תמיד כולל את הסביבה שלך. קומי ותייצרי שמחה. איך? תהי לשון המוזניים. קחי את כל סוגי היבבות שיש לך בחיים. את הטוב שקרה לך, את הרע שקרה לך. תהי לשון מוזניים. תלושי אותם יחד לסיפור כל כך כל כך גדול. ובסוף היום, אחרי שעשית כל יום את העבודה הכי קשה בעולם, הכי קשה, קוראים לשמחה, את תביני מה זה סליחה. יש לי ספרים מתוך שבעת ספריי שהם הכי נמכרים. אחד מדבר על שמחה, אחד על סליחה. זה אותו דבר בדיוק. סליחה זה יכולת לשים בבלנדר את כל הרכיבים של הסיפור הזה, ואז את יכולה לסלוח לדבר הרע הזה. ימימה, אני לא סולחת לגרוש הזה שלי, נכון, אבל אני סולחת לסיפור הזה שהביא לי ילדים כאלה מדהימים. ימימה, אני לא סולחת לדייט הזה שהתנהג בכזאת גסות רוח, אבל אני סולחת לדייט המדהים שהיה לי אחר כך בכותל איתך, ריבונו של עולם. אני לא סולחת על זה שלקחו לי ילד, זה מגעיל וזה רע ומוות הוא נורא והיום, אבל אני כל כך שמחה בלב הזה, הוא היה חולה לב, שהוא השאיר לי כאן, כשאני יכולה להביט מעבר לגוף מאוד פגור, לגוף מאוד מאוד חולה, שמספר לי סיפור מאוד מאוד קשה, ואני אוכל להקשיב לשופר הבוכה של האיש או האישה הזו ולהגיד, וההיסטוריה חייבת לייצר חדשות. אנחנו מדינה של חדשות. אז אני מאחלת לכן שמחה, מאחלת לכן טוב לבב, מאחלת לכן את הכל. שבוע הבא, שיעור הכנה לראש השנה, כל הסגולות, הסימנים, התפילות, התקיעות. אוהבת אתכן מאוד. תודה רבה.